גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 182 נשמע על עיצוב הלוקח בחשבון את הגנת הסביבה ומעצבים שמנסים להיכנס למקצוע כחלק משינוי תפיסתם את עתידם המקצועי, וגם איך מודדים את המרחקים בין האורות הקטנים האלה שמעלינו. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לרוצ'ס. שמירת הסביבה צריכה להיות מרכיב מפתח בעיצוב.
זה בהחלט עניין להקנות אוריינות סביבתית לאנשים שהולכים לעצב את עולם העתיד שלנו, מצידנו המורים, להעניק את הידע הנדרש ואת השיקולים הסביבתיים כשבאים לעצב אתר חדש.
ועיצוב כמרכיב מפתח בכל נושא כמעט בשיח הציבורי.
מדברים על עיצוב באופן כללי, עיצוב כיחידה מחברת, כיחידה חוצה, כדיסציפלינה שבעצם מדברת דרך שפת העיצוב על החיים, על הפוליטיקה, על הכלכלה, על הטבע, על איכות הסביבה, על מדע, על פילוסופיה.
וגם, מהי הדרך למדוד מרחקים בין גלקסיות כדי להבין את התפתחות היקום?
מרחקים ביקום הם מאוד גדולים, קשה מאוד לדמיין אותם. בכלל באסטרופיזיקה, לא רק ביקום הם המרחקים גדולים. המרחק שלנו מהשמש זה 150 מיליון קילומטר. זה הכוכב שלנו, זה מקור האור שלנו. יש לו, האור לוקח 8.3, משהו כזה, 8 דקות ושליש דקה, כדי להגיע אלו מהשמש.
דוקטור אליק פלמן, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה מהמחלקה, מהתוכנית לתואר שני בעיצוב במכללת שנקר.
נכון.
אבל אתה פילוסוף.
נכון.
פילוסוף סביבתי, ככה זה נקרא?
גם, בין השאר. אני גם עוסק בעוד תחומים, אבל זה תחום שהוא בהחלט מרכזי בתחומי המחקר שלי.
תראה, המכללה היא מכללה לעיצוב. אתה אומר, אני מעצב להם את הכלים, או אני מעצב להם את הידע?
אני לא מעצב, אני פשוט מעניק ידע, אני לא יודע, המילה עיצוב פה.
אתה יודע מה, בוא נתעלם מהמילה הזאת, אבל אתה, אז אתה נותן כלים או אתה נותן ידע?
אני אישית מנגיש בעיקר ידע. ידע סביבתי, שאני חושב שידע הוא סוג של כלי. זאת אומרת, הם ממש יהפכו את זה אחר כך.
ידע זה ידע, כי אז אני אשאל אותך, את הידע שאתה נותן, כל אחד יכול לנתח בכלים אחרים. למעשה זה מה שאתה חוקר.
במידה מסוימת אולי, אני מקווה שאנחנו מדברים, משתמשים באותה מילים, באותה משמעות.
לא, אנחנו משתמשים במילים אחרות, אבל המשמעות היא אותו דבר, כי המחקר שלך נוגע לאיך אנשים תופסים את המצב הנוכחי, או כל מצב אחר לצורך העניין, במקרה הזה זה של משבר, איך אתה קורא לו, משבר האקלים?
משבר סביבתי, שהוא יותר, משבר האקלים הוא חלק מהמשבר הסביבתי.
אוקיי, איך אנשים תופסים את המשבר הסביבתי, ואיך הם מסבירים לעצמם, האם הם יוצאים לעשות איזושהי פעולה, ולמה, או למה הם לא יוצאים לעשות איזושהי פעולה, אם זה לא נראה להם.
כן, יש בזה גם את האלמנט הזה. למעשה השאלה שאני שואל היא, מה הקשר בין עמדות אתיות שונות לגבי המשבר הסביבתי? כי יש עמדות שונות שהיום קשה יותר להבחין ביניהן, מכיוון שבאיזשהו מקום, כל מי שאיכשהו מעורב בשיח הזה, זאת אומרת, יש הסכמה מאוד רחבה על זה שיש משבר סביבתי וצריך לפתור אותו, אבל ההסכמה הזו נובעת מטעמים שונים לחלוטין. אז אני מנסה להבין, כפילוסוף, מה הקשר בין העמדות השונות האלה, למרות שכולן מסכימות על זה שכן, יש פה משבר וצריך לפתור אותו.
רגע, אתה מנסה להבין מה גורם לאנשים לצאת לפעול כנגד או כדי לתקן את המצב, או מה מעכב אנשים?
לא זה ולא זה. זה לפני הפעולה בכלל. מה גורם להם, קודם כל, לחשוב שיש פה סיטואציה מסוימת היום בעולם.
כן.
אוקיי, זה פשוט מצב נתון.
נכון.
של כמות עצים, כמות מים מתוקים, כמות גזים באטמוספירה, כל מיני.
כמות זיהום בגדול. בין היתר, אתה יודע מה?
כן, גם כמות זיהום, יש המון. עכשיו, זה מצב, כל תקופה בחיי כדור הארץ יש איזשהו מצב. ופתאום החליטו שקוראים למצב הזה משבר. מה הופך את המצב הפיזיקלי הזה המסוים למשבר? מה המשברי בו? למה? זאת אומרת, כשאנחנו קוראים לזה משבר, אנחנו אומרים המצב הזה הוא רע. ולכן צריך להבין רע למי. ואנשים שונים קוראים לזה משבר כי הם חושבים שזה רע לדברים אחרים. למשל, חלק חושבים שזה רע, המצב הזה רע בגלל שהוא יזיק לבני אדם, לנו, או לילדינו, או לדור הבא. Okay. חלק אחר חושבים שהמצב הזה הוא רע כי בעלי חיים סובלים מאוד מהסיטואציה הזאת, וזה לא הוגן בגללנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות משהו. חלק אחר חושב שהסבל, המצב הזה הוא רע בגלל מערכות טבעיות שנפגעות מזה, בלי קשר לאורגניזמים שמרכיבים חיים בתוכן, זאת אומרת, שנהרות והרים ויערות נפגעים מזה. זה טעמים שונים לחלוטין. אז זו רק אחת הדוגמאות לטעמים השונים שבהם מתוקפם אנשים חושבים שזה מצב רע. והשוני הזה יכול להביא גם לשוני מאוד גדול מבחינת ההחלטות של מה יחשב לפתרון של המשבר ומה לא יחשב לפתרון של המשבר.
אז בסופו של דבר, מה שאתה מנסה להגיע אליו זה מתי אנשים יצאו לעשות משהו?
לא, כי זה פחות מעניין. זאת אומרת, זה מעניין, אבל זה לא קשור. זה כבר נדבך הנוסף שיכול לצאת מתוך המחקר הזה, שאחר כך אנחנו יכולים להבין, אוקיי, למה היא יצאה לעשות משהו ולעשות דווקא את זה, ולמה הוא בחר לעשות משהו אחר בכלל ועשה דווקא את זה, ומישהו אחר בחר בכלל לא לעשות שום דבר, אז אנחנו יכולים להבין את זה דרך, רגע, אם ננתח נכון את העמדות שלהם מראש לגבי כל הסיטואציה.
אז מכמה אנשים, או מכמה, אני מניח שהמחקר שלך נעשה באמצעות של שאלונים, ניתוח שאלונים לאנשים שפועלים או לכאלה שלא פועלים?
אוקיי, אז קודם כל המחקר לא נעשה על ידי שאלונים, אני פילוסוף, והעמדות האלה הן כבר נתונות. אנשים כתבו ספרים והביעו באמצעותם את דעתם לגבי המשבר הסביבתי.
כלומר, אז אתה מבסס את שדה המחקר על סקירה ספרותית כזאת?
כן, על ספרות, נכון. על העמדות המרכזיות שיש היום בשדה המחקרי, שהוא לא מחקר אמפירי, הוא מחקר קונספטואלי.
אוקיי.
ואנשים מנסים לקדם, חושבים, יש ויכוחים אתיים, זאת אומרת, כל הדיון הזה בעצם זה אתיקה. אתיקה זה בדיוק להבין, כשאני שואל שאלה למה מצב מסוים נחשב לרע, זו שאלה אתית, במרחב האתי. זאת אומרת, איזה אתיקה מנחה אותך כשאתה, כי לפי האתיקה שאתה מחזיק בה, אתה תקרא לדברים מסוימים רע ולדברים מסוימים טוב. אוקיי? למשל, מישהו שהוא בעד אתיקה, לא יודע מה, קפיטליסטית, יחשוב ששוק חופשי זה דבר נהדר, ומישהו שהוא יותר בכיוון, לא יודע, סוציאליסטי, יחשוב שזה לא דבר טוב, עודף שצריך יותר רגולציה וצריך יותר כניסה של המדינה. אז יש לנו עמדות אתיות שונות. אז זה מה שאני חוקר, את העמדות האתיות השונות ומה הקשר ביניהן.
אתה יכול לתת שתי דוגמאות של ספרים שמהם אתה שואב את העמדות האלה? כלומר, אבל תלך לקיצוניים ביותר, זאת אומרת, אל תיקח לי מהאמצע משהו.
אין פה קיצוני ולא קיצוני. זה לא, השאלה היא לא שקיצוני, זה עמדות שונות, אוקיי? למשל, תיקח ספר של פיטר סינגר, אוקיי? יש לנו, הוא כתב הרבה מאוד, זה לא רק ספר אחד, אבל כל המאמר, הוא מבטא עמדה מאוד מסוימת.
מה הוא אומר?
פיטר סינגר הוא ביוצנטרי והוא תועלתן.
אוקיי.
אוקיי, הנה שתי, זה אבני הבניין שמהם מורכבת העמדה האתית שלו. לומר שהוא ביוצנטרי, זה הוא חושב שהאדם הוא לא המרכז, הוא לא הדבר היחיד שיש לו זכויות בעולם הזה, אתיות, שהוא לא, אלא גם בעלי חיים יש להם מעמד מוסרי, שהם זכאים להתחשבות מוסרית מצידנו. זה אוסף אותו לביוצנטרי. לעומת אחרים שהם אנתרופוצנטרים, שחושבים שבעלי חיים זה כמו שולחנות וכיסאות, זה חפצים, זה דברים בעולם שהם נועדו לשרת אותנו, האדם.
אוקיי.
אוקיי, כמו למשל ספר בראשית פרק א', פחות או יותר, הוא אומר, למענך בראתי, אז אנחנו המרכז, וזה הכל בשבילנו.
נדמה לי שגם יש איזושהי פרשנות לזה, והייתה גן בעדן מקדם. כלומר, בניתי לך גן לטובתך.
כן, פרשנויות אפשר תמיד, אני רק אומר, זה כאילו כשקוראים את הפשט, אז על פניו זה אומר שהדברים נועדו בשבילי, אני המרכז של העולם, וזה עמדה אנתרופוצנטריה. האדם הוא מרכז היקום, וכל מה שיש מסביבנו נועד לשרת אותנו, זה לא מה שאנחנו צריכים לזלזל בו ולפגוע בו, להפך, צריך לשמור עליו, אבל לשמור עליו כדי שלא יערס, לא תיערס לנו התשתית שעל גבי אנחנו
שבילים. שימשיך להיות לטובתנו.
נכון, בדיוק.
אוקיי, מי אומר ההפך?
ביוצנטרים, למשל, סינגר שחושב שבעלי החיים הם לא דבר
שונה. לא, מי אומר ההפך מסינגר?
מי הוא אנתרופוצנטרי?
כן, וואו. למשל. אמרתי, תביא לנו שתי דוגמאות.
אני חושב שאני לא מכיר היום הוגים עכשוויים, אבל זו העמדה, אני חושב, אולי הכי רווחת מחוצה לנו. זאת אומרת, להגיד שאפשר לעשות, למשל, אני אתן לך דוגמה.
אבל צריך לייצר לה אתיקה בכל מקרה.
כן, יש לה. אז היא אפילו מובלעת בתוך כל השיח.
אתה רוצה להגיד שאף פילוסוף לא לקח את זה בתור אתגר לחבר את האתיקה של ההיגיון הסביבתי?
אני לא חושב שמישהו בא ואמר, אני עכשיו הולך להציג, לא יודע, האמת, אני לא רוצה סתם לומר, לא פגשתי, מי שאומר, אני עכשיו הולך להציג עמדה שהיא בהגדרה אנתרופוצנטרית, שמגדירה שהאדם... זה עולה מאופן מאוד ברור מתוך איך שאנשים דנים. כשמישהו אומר, חייבים לפתור את המשבר הסביבתי, כי ילדינו נתונים בסכנה, כי זה, ואז אומרים לו, אוקיי, אבל מה אם בעלי החיים אומר, זה בכלל לא משנה, הם ברמה הרבה יותר ירודה, או אתה מביא סוגיות, למשל, אתה שואל שאלה לגבי ניסויים בבעלי חיים, אוקיי? אז מישהו אומר, כיוון שזה מציל חיי אדם, אין עם זה שום בעיה. אז מפה כבר נובעת, ברור, עמדה אנתרופוצנטרית לחלוטין. זאת אומרת, הרי אף אחד לא היה מסכים לעשות ניסויים בבני אדם בשביל להציל בעלי חיים, אבל כן לעשות ניסויים בבעלי חיים בשביל להציל בן אדם, אז נורא ברור מה העמדה פה.
תראה,
משהו שהוא כל כך טריוויאלי.
אני אשאל אותך שאלה, עם שלוש מילים בלבד.
תודה.
אתה מקבל את זה?
את העמדה האנתרופוצנטרית, שהאדם הוא המרכז ואין בלתו?
את המצב הנוכחי.
את המצב הנוכחי, לא.
אתה מבין למה הייתי צריך להביא אותך לסוגיות כאלה כדי לשאול שאלה בסך הכל פשוטה? למה אף אחד לא כותב את זה?
את זה שיש בעיה עם המצב הנוכחי.
נכון, לא, את זה שהאדם הוא לא במרכז, או סליחה, שהאדם הוא כן במרכז, והכל צריך לשרת אותו, וכל השאר קיבינימט.
כן.
למה אף אחד לא כותב את זה? אתה יודע מה, אני לא מאמין בזה, ואני מניח שגם אתה לא, ואתה אומר זאת ברירת מחדל.
נכון.
אבל עובדה שיש כאלה שחושבים ככה.
בטח.
עיין ערך...
הרוב אולי, לא?
עיין ערך דלת טי, שהיה נשיא ארצות הברית עד לא מזמן. אוקיי.
כן.
אז למה אין?
דלת טי.
דונלד טראמפ.
שוב, אני לא יודע לומר, אני פשוט לא יודע איך לענות, למה אין? אני אמרתי לך מה אני משער, שדברים שנראים כאילו, you're stating the obvious, אם אתה פשוט אומר משהו שכולם, הרוב מסכימים עליו, אז אף אחד לא רואה את הצורך לטרוח ולשבת ולנסח את זה, לנסח על זה כתב הגנה, כי הוא כבר מוגן מספיק. זאת אומרת, מי שכן יטרח זה בדיוק אנשים שיאתגרו את התפיסה הזו, אוקיי? סטייל גלילאו, אגב, ש... נכנס למעצר בית עד סוף ימיו בגלל דעותיו הזה.
ספר את זה לנאסה. ספר את זה בנאסה, בסדר. עכשיו תגיד, איך עושים הצלבה כדי לאמת עובדות, או כדי לייצר מזה בסופו של דבר הגדרה ברת תוקף, שתוכל להגיד חברים, אוקיי, אנחנו יודעים שיש משבר, אבל מה עושים עם זה?
זה כבר מחוץ למחקר הספציפי הזה, אבל זה בהחלט סוגיה שהיא גם נדרשת לניתוח, כי פה באמת אתה יכול לראות גם פה לעשות איזה ניתוח, כי יש המון הצעות לפתרון. יש כאלה שחושבים שצריך לחנך אחרת, על ידי חינוך נשיג את זה, ויש כאלה שחושבים שזה יבוא בכלל מזה שנעשה ניהול נכון של המשאבים, ויש כאלה שחושבים שצריך לבסט את האוכלוסייה, את גודל האוכלוסייה, ויש מי שחושבים שצריך לדבר על צריכה ועל הסתפקות במועד ולהוריד את התרבות הצרכן. יש המון, במקום לעשות מכל הדבר הזה רשימת מקולת, אפשר לשבת ולנתח ולהסתכל ולהגיד למשל שלחלק את הסוג, כל הרשימה הארוכה הזו של הפתרונות, לפתרונות שאפשר לקרוא להם במורד הזרם, זאת אומרת פתרונות שהם תוקפים את הבעיה ישירות, אומרים מה הבעיה, יש לנו יותר מדי פליטות, אז בוא פשוט נדאג שלא יותר פליטות, בוא ניתן מכסות פחמן לכל אחד, או לכל מפעל, נגיד להם אתם מותר רשאים לפלוט ככה וככה בשנה ואתם ככה, וביחד, נחלק את זה ככה שזה לא יהיה יותר ממה שכדור הארץ יודע לספוג חזרה בשנה, כי כדור הארץ יודע לספוג את הפליטות פחמן שלנו, רק לא בקצב שאנחנו מייצרים אותה.
מי יהיה הראשון שיגיד גם פתרון כזה עלול להוליד איזושהי בעיה אחרת?
זה גם, כמובן, גם את זה אומרים, כמובן.
ברור.
לכל פתרונות שהם בקנה מידה אדיר, תמיד יהיו גם כנראה תופעות לוואי שאנחנו קשה לנו לחזות אותם מראש. אבל אני אומר, למשל, סתם להמשך לשאלתך, שאז אפשר, אתה יכול למפות את הפתרונות שהם תוקפים את הבעיה ישירות, וכאלה שאומרים, לא, בוא נלך, נראה מה מקור הבעיה. אולי מקור הבעיה הוא בחוקי המשחק שבתוכם אנחנו פועלים, פה פה נכנס מי ששמע אולי את המונח של הטרגדיה של נחלת הכלל, שבדיוק בכיוון שיש פה נחלת כלל, משהו מושאב ציבורי, שהוא לא פרטי, אז תמיד יהיה לי יותר משתלם כפרט לנצל אותו מעבר, כי אני ארוויח את כל הניצול, אבל הנזק יתחלק בין כולם, ולכן תמיד, גם אם נהיה מודעים לבעיה הסביבתית, בכל זאת, אנחנו נמשיך ונחריף אותה ונחריף אותה רק מתוקף זה שאנחנו פשוט שחקנים רציונליים שכל אחד ממקסם את התועלת שלו בלי קשר לסיפור הכללי וכולי וכולי. זאת אומרת, גם פה יש את המקום. אז שני המחקרים, שני הדברים שדיברת עליהם כרגע הם בעצם סוג של עבודה פילוסופית, מה שהדגמתי, זה לבוא ולעשות סדר בדברים, וברגע שעושים סדר ומנתחים אותם ורואים ממה מורכבת כל עמדה, מה הם אבני הבניין שלה, ואיך למפות אותם, ואנחנו מניחים בסוף חזרה את כל העמדות האלה, זה מפה שיצרנו לוגית, הרבה יותר קל להשוות בין העמדות האלה, וגם נחשפות עמדות חדשות שלא חשבנו עליהן קודם בכלל. אז זה מה שאני עושה.
הגעת כבר למסקנה סופית, או לאיזושהי מסקנה חותכת?
תראה, זה לא מחקר נורמטיבי, הוא לא בא לשאול מה ראוי לעשות, אז לכן אין פה מסקנה שהיא נורמטיבית.
הוא כל הזמן מתמשך, אני חושב.
אז הסוג של המסקנה שאני מגיע אליה בסוף זה איזה שוג של באמת הצעה של ניתוח, של מיפוי כזה, שמה שאני חושב שהוא תופס את המהות של הדברים, את המהות הוויכוח, מאיזה שאלות הוא מורכב, ואז התוצר של המחקר הוא פשוט מפה השוואתית מאוד נוחה, שעושה סדר בדברים, ועכשיו הרבה יותר מובן במקום הבליל הזה של דברת ודברת, פשוט משהו מאוד נקי, מאוד מסודר, ובהיר לגבי היחסי הגומלין בין עמדות שונות, ומה ההשלכות של להחזיק בכל עמדה כזאת.
דוקטור פלמן, נדמה לי שעשינו סיבוב, כן. אריק פלמן, עשינו סיבוב ככה די רחב, נדמה לי שבסוף הנקודה מאוד הוברה, אבל זה עדיין, זה מאוד מאוד מרתק, אז תודה רבה לך.
המון תודה, תודה.
שלום דוקטור מאיה שמיילוב ממכללת שינקר, שלום לך.
שלום.
ואת מהמחלקה שבסופו של דבר מקבלים תואר שני בעיצוב. צריך תואר שני בעיצוב?
צריך.
מה זה מעצב? בגדים? במקרה שלך נדמה לי שזה מעצב תודעה.
גם.
גם. אוקיי. כי?
בתואר השני בעיצוב אנחנו לא מלמדים תת דיסציפלינה כזאת או אחרת של עיצוב, אנחנו מדברים על עיצוב באופן כללי, עיצוב כיחידה מחברת, כיחידה חוצה, כדיסציפלינה שבעצם מדברת דרך שפת העיצוב על החיים, על הפוליטיקה, על הכלכלה, על הטבע, על איכות הסביבה, על מדע, על פילוסופיה.
היית אומרת שכל מי שמייצר משהו רצוי שילמד עיצוב, קודם כל עיצוב בעין, כדי שהמוצר יהיה נגיש מבחינת העין ומבחינת הקליטה שלו לסביבה?
אני חושבת שבלית ברירה, כל מוצר שאתה נוגע בו הוא מעוצב בצורה כזאת או אחרת.
לא בלית ברירה, באופן מכוון.
גם כשאנחנו רואים פרוטוטייפ שייצר אותו אדם שהוא לאו דווקא מוגדר כמעצב, בסופו של דבר היו בחירות שנעשו. בחירות של חומרים, בחירות של צבעים, בחירות של זוויות וכולי. גם לבחור לא לעצב זה לבחור לעצב.
התחום שבו את חוקרת נקרא נאורו-דיזיין, וכשמדברים על נאורו-דיזיין, אז דיזיין אנחנו יודעים זה עיצוב, אבל נאורו זה קשור בכלל למוח.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו נדבר בשפה העכשווית, זה סוג של השפעה, זה סוג של הנדוס התודעה או הנדסת תודעה, משהו כזה, ובמילה יותר, בואי נגיד, יותר מוגדרת, זה מניפולציה. איך לעשות מניפולציות? אבל את לא אוהבת את זה.
לא, אני לא אוהבת את ההגדרה הזאת. אני גם לא אוהבת את המילה מניפולציה, כשהיא מתחברת לעיצוב. אני מעדיפה להשתמש בביטוי כמו כוח. אולי הוא יותר חזק, ואולי הוא מתחבר הרבה פעמים גם למשהו יותר שלילי ממניפולציה, אבל אני חושבת שכוח הוא דבר אפשר לקרוא לו, הוא לא שחור לבן. אני חושבת שזה משהו שקיים, והוא נמצא על איזשהו רצף, איזו בחירה לקחת אותו לצד החיובי יותר או הצד השלילי יותר. אני לא חושבת שהוא בינארי גם.
אוקיי. זה רקע המחקר. יש לזה בוודאי איזשהן השלכות או תוצאות. יש לך איזושהי שאלת מחקר מוגדרת שממנה את יוצאת?
כן, השאלת מחקר שלי בנוירו דיזיין היא אותה שאלת מחקר שמלווה אותי כבר יותר מעשור. זו שאלה שקשורה במהו התפקיד והכוח והיתרונות ואף חסרונות שיש לאנשים שאני מגדירה אותם כאוטסיידרים, כאנשים שחוצי גבולות, כשהם עוברים מדיסציפלינה אחת, שאני קוראת לה דיסציפלינת האם, ונכנסים בעצם לדיסציפלינה אחרת.
כלומר, אדם ש... מהבחינה שלך זה יכול להיות אדם שעובר נניח מעיצוב טקסטיל להנדסה, אבל זה קיים כמעט כל פעם שאומרים אפילו רילוקיישן או הסבה.
נכון. הגירה, למשל, זה סוג של תהליך כזה של הגבולות שמוגדרים, הגבולות שאנחנו הגדרנו כבני אנוש, בין אם זה גבולות גיאוגרפיים, בין אם זה גבולות בין דיסציפלינות או גבולות בכל תחום ותת-תחום שאתה יכול לחשוב עליהם, הם גבולות שמעצם זה שאנחנו הגדרנו אותם, אנחנו יכולים גם לשבור אותם ולפרק אותם. אני חושבת שאני מרותקת מאנשים שבוחרים או לא לראות את הגבולות, או לחצות אותם באופן מכוון.
כי למה?
כי אני חושבת שיש בזה סוג של טירוף.
כלומר, זה מייצר עניין באיזשהו מקום.
אצלי כן, אני חושבת שזה סוג של... הרבה פעמים אפשר לקרוא לזה גם
כאילו
התאבדות מקצועית במובנים מסוימים.
לא, הגירה זה לא התאבדות מקצועית.
לא, אני מדברת על דיסציפלינות, אבל הגירה, תראה, בתור מי שגם היגרה בגיל יחסית צעיר, אני יכולה לומר שהגירה זה דבר מאוד מאוד מורכב. כי אתה יוצא בעצם ממקום שאתה מרגיש שהוא הבית שלך, ששם גדלת, שם אתה מכיר את השפה, את התרבות, את האוכל, את הריחות, את הצבעים, ואתה מאגר למקום חדש, שבהתחלה אתה סוג של נטע זר, אאוטסיידר.
תראי, אם היית חוקרת את זה, בואי נגיד פה כמה קילומטרים מכאן, באיכילוב, אז הייתי יכול להבין שאת מסתכלת ישירות לתוך המוח, אבל המחקר נעשה בצורה אחרת.
נכון.
נכון? אוקיי, איך? שאלונים או רעיונות עם אנשים?
המחקר הנוכחי נעשה דרך התבוננות, שזה אחד הכלים המחקריים שאני משתמשת בהם. סקירות.
התבוננות במי?
התבוננות באותם אאוטסיידרים, באותם אנשים שבוחרים לחצות גבולות. למשל, אצלנו במחלקה...
רגע, מאיה, פה צריך לפרש את ההתבוננות, כי זה יכול... אוקיי, יכול להיות שאנחנו מסתכלים על קבוצת פליטים, או קבוצת מאגרים לצורך העניין, שעוברת מנניח הונגריה לאוסטריה, או מסוריה לעיראק, או כל מיני מקומות אחרים, אבל אז את מסתכלת עליהם, אבל את מחפשת שם משהו. איכשהו את צריכה איזושהי נגישות אליהם כדי לשאול, להבין מה מושך אותם?
אז אני לא מסתכלת על ההגירות הגיאוגרפיות.
לא, ברור לי, אבל...
אני מסתכלת יותר בדיסציפלינות המדעיות.
אוקיי.
ומה שאני עושה, אני בעצם עומדת על סוג של גשר, כשאני מנסה להבין את שני המקומות שבהם התנועה מתקיימת, ואז מסתכלת על נשים, כי בעצם מה שמעניין אותי זה הנשים. ומה הם עושים ואיך הם פועלים, איך הם מחליטים, מה הם יודעים קודם כל בתוך הדיסציפלינה הראשית שלהם, בתוך המקום הראשון שלהם, ומה הם רוצים לקחת משם ולהביא לדיסציפלינה אחרת.
אבל זה מחייב הרבה מאוד אינטואיציה כדי להבין את כוח המשיכה שהוביל לתנועה הזאת. עכשיו, אם יש לך באמת האינטואיציה הזאת, זה בסדר. השאלה אם זה לא צריך להיות יותר מבוסס על, נניח, שמשאל כזה, מה משך אותך מפה לכאן, name it איך שתרצי, אבל לשאול את אותם אנשים שאלה פשוטה כדי להבין מה הזיז אותם ממקום למקום. זה מה שאת עושה?
גם, בין היתר, כן.
אוקיי. זה תהליך, זאת אומרת, קודם את רואה מי זז, ואז אליו את ניגשת עם שאלון?
תראה, אצלנו במחלקה למשל יש סטודנטים שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות. מהנדסה, מעיצוב, מדיסציפלינות שונות של עיצוב, מדיסציפלינות שונות של הנדסה, גם מפסיכולוגיה וגם ממדעים אחרים. כשהם נכנסים ללמוד בעצם בתוך התואר, בתוך התוכנית של התואר השני, אנחנו שואלים אותם, למה אתה מגיע? מה מושך אותך לבוא ללמוד עיצוב בתואר שני?
אוקיי.
וכבר בשלב הזה אנחנו בעצם כסגל מתבוננים ומנסים להבין האם, מה מביא איתו אותו סטודנט שנכנס לתוך התוכנית. האם הוא בא לקחת או האם הוא בא גם להביא. ואנחנו מסתכלים ומתעניינים באנשים שרוצים להביא משהו.
איתם ביחד לתוך התוכנית, ובאותה מידה נפגשים גם סטודנטים שמגיעים מדיסציפלינות האחרות, וכשכל אחד מביא, אז נוצרת לך בעצם איזושהי קלחת כזאת עם המון 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 ידע, שבסוף כל אחד בוחר גם מה להוציא מתוכו ולחזור איתו הביתה.
מאיה, את מבינה כאן מה העניין שלי בתחום שבו את עוסקת, כי הרבה מאוד חוקרים עושים שאלונים, ולפי, כלומר, יש שאלונים שמתוקפים ומדעים וכל מה שתרצי עם כל התארים שלהם. נדמה לי שמה שאת עושה זה להסתכל על טופס הרישום שלהם. ואז שמה שואלים אותם למה עברת, נכון? כלומר, למה אתה רוצה לעבור? משם את מוציאה את התשובות שלהם.
גם, אני לא חושבת שמספיק להתבונן בטופס הרישום
שלהם. לא, ברור, ברור.
אבל אנחנו מתבוננים, זאת אומרת, זאת התבוננות מחקרית שהיא לאורך התקופה שאנחנו נמצאים עם הסטודנטים, שזה בדרך כלל שנתיים, וגם מלווים אותם בתהליך אחרי. זאת אומרת, יש לנו סטודנטים שמגיעים מהנדסה והולכים לעשות דוקטורט בסוף בעיצוב, כן?
אבל עדיין הם צריכים להירשם, ואז שואלים אותם, רגע, למה אתה עובר מפה לפה? נכון. זה נמצא בתוך טופס ההרשמה.
זה נמצא בתוך, אנחנו עושים רעיון קבלה, כן. זה נמצא בתוך רעיון קבלה עם הסגל.
אוקיי, אז לא נקרא לזה טופס הרשמה, אלא רעיון קבלה, אבל זה פחות או יותר, אנחנו מדברים על אותו ריבוע נייר שלשם זה הולך.
כן, הם גם כותבים סוג של מסמך כזה של עמוד אחד, של מה מביא אותם לפה, מה המוטיבציה, ואנחנו קוראים בין השורות מה באמת מסקרן אותם. כי אם הם באים לרכוש כישורים שאפשר ללמוד אותם בכל מיני קורסים חיצוניים, זה פחות מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה כמה סקרנות יש לאותם אנשים, מה מרתק אותם, מה מעניין אותם, כדי שנוכל להביא אותם לתוך התוכנית ולתת להם באמת מהמנעד הרחב שיש לנו בתואר.
אז מה שאני פה הולך כאילו לסוף ואחר כך אני אחזור לנקודה הזאת. מה שמחפשים כאן, זה, או מה שאת מחפשת, זה איך לבנות נקודות משיכה שהן, בואי נגיד, מובנות לכיוון אנשים מסוימים עם המאפיינים, כלומר עם הפרוטוטייפ שלך שהגדרת מההתחלה. נכון? זאת אומרת, אני צריכה שהבן אדם יהיה סקרן, שיהיה לו גם כישורים קצת ביד.
רצוי שהוא יהיה יצירתי גם, כן.
אוקיי. מה עוד?
רצון לעשות טוב, כי הזכרת קודם את המילה מניפולציה, ואני דיברתי על כוח. אנחנו מעניקים הרבה כוח לסטודנטים, תוך כדי הלימודים, ואנחנו רוצים...
בעצם זה שזה בשנקר, זה כבר איזשהו...
זה בית ספר לעיצוב, כן.
זה שם די מכובד. כשאת בונה את ה... או כשנבנית התוכנית, בואי נגיד, לעיצוב לתואר שני, יש שם התייחסות למה שאמרו סטודנטים במשך 12 שנים לפני?
כן.
איך? באיזה אופן? רגע, שנייה. באיזה אופן מכניסים את זה?
זה...
כי פה אני שואל אותך כבר על המסקנות של המחקר. לא, זה ממש שם.
תראה, אנחנו עורכים פעם בכמה זמן סוג של מטבחון עם סטודנטים, ומדברים איתם על מה הביא אותם לתוכנית, מה הם הביאו איתם לתוכנית, מה הם לקחו מהתוכנית, ולאן פני המועדות, ומי הם רוצים שיהיו הקולגות שלהם. כי כשמסיים סטודנט אחד או מחזור אחד, אני חושבת שמאוד חשוב לשמר בעצם איזושהי המשכיות, כדי שאנשים שמקבלים את אותו תואר כמוהו, בעצם תהיה איזושהי זיקה ביניהם, שתהיה בעצם קהילה, אנחנו מייצרים סוג של קהילה של אנשים חושבים. אז כשאנחנו מקבלים מהם את הפידבק, אנחנו מעדכנים את התוכנית או משנים אותה או מהדקים אותה, ואם משהו לא עובד אז אנחנו משתדלים או לשפר אותו, ואם לא ניתן אז להסיר אותו, ואם משהו עובד אז אנחנו מוסיפים עוד ועוד ממנו, אבל מנסים לייצר איזשהו איזון.
מצביעים אלה שיושבים בחדר ההמתנה ואומרים, רגע, תשאל בבקשה את מאיה אם גם שואלים סטודנטים, לא סטודנטים, אם שואלים בוגרים, יש לכם כבר 12 שנה ניסיון, אז אולי שואלים בוגרים שלמדו כבר לפני 8 שנים, איך המקום הזה השפיע עליהם?
שואלים.
ו?
אני חושבת שאני לא הכרתי את התוכנית לפני 12 שנים, גם אני נכנסתי לתפקיד לפני שנה וקצת. ומאז שאני בתפקיד, אני בעצם פגשתי גם סטודנטים על דורותיהם אחורה, וגם כמובן את המחזורים הנוכחיים שסיימו ושלומדים עכשיו. התוכנית עברה איזשהו מהפך.
לאורך השנים, היא עברה איזשהו שינוי.
מאיה, תכף נבדוק את המהפך הזה ומה עונים הסטודנטים, אבל ברשותך נעשה כאן עצירה קטרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
מה עונים הסטודנטים? את יודעת מה? בואי נגיד את זה ככה. מה עונים הסטודנטים שמוצא חן בעינייך?
אחד הדברים שנורא נהניתי לשמוע מהבוגרים שסיימו שנה שעברה, שאלה הבוגרים שהייתה לי איזשהו קשר איתם, שראיתי אותם גם בתהליך הצמיחה שלהם, בוגרים ששינו את תפקידם. המקצועי. מסטודנטית שהייתה עדיין נמצאת בצהל, ושינתה בעצם את הגדרת התפקיד שלה מחטיבה הנדסית לחטיבה עיצובית. סטודנט אחר שהיה בדיוק עבר מהלימודים של התואר הראשון בהנדסה ונכנס לתוך התוכנית והמשיך לתואר שלישי, משהו שלמרות שהתוכנית שלנו היא ללא תזה, הוא הצליח בכל זאת כן להתקבל לתואר שלישי ולהמשיך את לימודי הדוקטורט. אני חושבת שקרו המון מהפכים מקצועיים שאפשרו לאנשים להגדיר בעצם את מסלול הקריירה, ואני חושבת שגם במידה מסוימת את מסלול חייהם בצורה אחרת בעקבות התוכנית.
את יודעת מה אני הולך לשאול אותך עכשיו?
לא.
מה לא מצא חן בעינייך? וכן, אני יודע, זה נשמע, אבל נדמה לי שזה מגדיר את הגבולות של התוכנית.
מה שלא מצא חן בעיניי, למשל, זה סטודנטים ש חיפשו לקבל כישורים בסיסיים בתת דיסציפלינה כזאת או אחרת.
כלומר, מראש הם באו, הם אמרו, אנחנו לא, אנחנו רוצים לקבל את זה כאן.
כן, למשל סטודנט שמגיע וחושב שכשהוא יסיים את שני התארים, אז הוא ייצא מהצוות תעשייתי. או סטודנט שמגיע וחושב שהוא ייצא מהייר וכולי. אז זה דברים שפחות נעים לשמוע, כי התוכנית לא נועדה לכך.
דוקטור מאיה שמעילוב, תשמעי, תני לי עוד שעות לעשות כאן סוג של רילוקיישן ממקום למקום, ואני כאן. אבל הזמן שלנו קצת מגדיר אותנו מחדש. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Brings me round again to find I'm not the man that think I am at home.
this ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
פרופסור סלים זרובי מהמכון האסטרופיזי באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
שלום, שלום.
ותכף נציג קצת יותר את מה שאתה עושה, ומכיוון שאני לפעמים מביא גם מראיינים אורחים, אז שלום שי כלב, שבאת לשוחח איתנו גם, שלום לך.
שלום, נעים מאוד.
פרופסור סלים זרובי, אתה בעצם בתפקידך מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, נכון?
לגלקסיות, לא רק
לגלקסיות. לגלקסיות.
לא רק לגלקסיה שלנו. זה העיסוק שלי, כן. זה היקום והדברים שיש בו.
מה אתה חוקר?
אני חוקר את ההיסטוריה של היקום, את השלבים השונים שהיקום עבר מההתחלה עד שהגענו לימינו, איך גלקסיות נוצרות, איך המבנה בכלל, המבנה המסובך נוצר, והיקום שלנו יש לו סיפור, הוא מתחיל ממשהו מאוד פשוט, היקום הוא מאוד פשוט מבחינת תיאור פיזיקלי, גם מבחינת הפרמטרים, כמות המספרים שאתה צריך לי כדי לתאר אותו בהתחלה, ולאט לאט דברים יותר מורכבים מתחילים לצאת ולהיווצר בתוך היקום, עד שהגענו ליקום המאוד מסובך שסביבנו, הוא לא, בגדול הוא לא מסובך, אבל בסביבות של גלקסיות ו... זהו, הוא כן מסובך.
תראה, שי ואני מכירים שדות שהם 1200 כפול 3, או 1200 על 600. מה שדה המחקר אצלך?
הוא הכי גדול ביקום, כן? זה הכל. תשמע, מרחקים ביקום הם מאוד גדולים. קשה מאוד לדמיין אותם. בכלל, באסטרופיזיקה, לא רק ביקום, המרחקים גדולים. תן לי ככה לצאת מהדברים הקרובים אלינו ולהתרחק. המרחק שלנו מהשמש זה 150 מיליון קילומטר. זה הכוכב שלנו, זה מקור האור שלנו. יש לו, האור לוקח 8.3, משהו כזה, 8 דקות ושליש דקה כדי להגיע אלו מהשמש. והאור זה דבר מאוד מהיר, 300 אלף קילומטר לשנייה. הכוכב השכן שלנו, הכוכב הכי קרוב לשמש, לוקח לאור משהו כמו 4.3 שנים או 4.2 שנים כדי להגיע ממנו.
כלומר, זה לא הלד שאתה יודע, אתה מדליק ואתה רואה אותו מהמרחק
של... לא. וזה עובדה מאוד מעניינת, במיוחד בתחום שלי. אנחנו לא רואים עצמים כמו שהם עכשיו. אנחנו תמיד מסתכלים על ההיסטוריה. ככל שאתה מסתכל עמוק ביקום, אתה מסתכל על זמן יותר מוקדם. שזה משהו מדהים. אתה מסתכל על ההיסטוריה בעיניים כשהיא קורית. לכן אנחנו יכולים לדבר על ההיסטוריה של היקום, כי אנחנו מודדים אותה. ככל שאנחנו מסתכלים עמוק ביקום, אנחנו רואים את היקום במצבו היותר מקדים.
אני מבין שאתה עוסק במחקר. מה הייתה שאלת המחקר שלך?
אוקיי. השאלה הגדולה במחקר שלי היא השאלה הבאה. זאת השאלה הגדולה, יש בה הרבה פרטים. היקום בהתחלתו היה מאוד אחיד בצורה מדהימה. ואנחנו יודעים מההתחלה הזאת עד עכשיו, אנחנו מסתכלים על היקום סביבנו, הוא מאוד מורכב. אז אני בעצם שואל איך היקום עבר מהדבר המאוד אחיד הזה לדבר המאוד מורכב הזה, ומה השלבים השונים שהוא היה צריך לעבור כדי להגיע למצב הזה. וזו שאלה גדולה, יש בה המון מרכיבים. אני מתעסק בכל מיני מרכיבים של השאלה הזאת. אחד מהמרכיבים שאני מתעסק בו ב-20 השנים האחרונות, זה השאלה של מתי היקום התחיל ליצור גלקסיות וכוכבים. מהתחלתו לא היו כוכבים וגלקסיות, זה אנשים לא... זה היקום, אם היינו נולדים בהתחלת היקום, המקום הזה היה מאוד מאוד זר, מאוד אליאן. מאוד מאוד מוזר שאנחנו לא מכירים.
זה נכתב מצוין בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו, נדמה לי, נכון?
זה היה מאוד מסודר דווקא, לא תוהו ובוהו.
אה, וואלה.
כן, יש מספר פיזיקלי, או מונח פיזיקלי שאנחנו משתמשים בו כדי לתאר סדר, זה נקרא אנטרופיה. האנטרופיה של היקום היא מאוד קטנה בהתחלה. היא עוד קטנה, אבל היא מאוד מאוד קטנה. אם יש משהו, אז היקום מסודר מדי, בסקלות גדולות.
איך מודדים את המרחק בין מה שהתחיל את היקום לבין המצב היום?
טוב, מרחקים זה דבר מאוד קשה למדוד באסטרופיזיקה בכלל. ויש לה על זה סיפור שלם. אנחנו יכולים למדוד מרחקים של כוכבים בעזרת איזו שיטה גיאומטרית מסוימת שנקראת הפרלקס. אבל כשמגיעים למרחקים קוסמולוגיים מאוד גדולים, אנחנו יוצאים מהגלקסיה שלנו, מסתכלים על גלקסיות אחרות ורחוקות מאוד, צריך שיטות אחרות. ויש המון שיטות שהתפתחו. אחד הדברים שאנחנו משתמשים זה מן ה-Zero Order, מה שקרא, הקירוב הראשון שאנחנו מסתכלים, רואים או לוקחים כשאנחנו מחשבים מרחק של גלקסיות, אנחנו משתמשים בהתפשטות היקום כמין מדד למרחק הגלקסיה.
אתה יודע מה, פרופסור, כל כמה זמן אתה רואה נקודת שינוי שאתה יכול למדוד אותה, בוא נגיד, בערכים שאנחנו גם יכולים להבין. זאת אומרת, יכול להיות שבהתחלה הם באמת, באמת היו מאוד צפופים, אבל היום זה כבר נראה אחרת. עכשיו, יש פרקי זמן שאתה יכול להגיד, זה עבר כך וכך שנות אור, או קילומטרים, או כן. משהו כזה?
אנחנו לא משתמשים במונחים הזה אלה, אבל אני אוכל להסביר לך את זה. היקום שאנחנו הגענו אליו עכשיו, הוא בין, כמו שאמרתי לך לפני ההקלטה, 13.8 מיליארד שנים. עכשיו, זה התחיל, אנחנו חושבים, מהביג בנג, מהמפץ הגדול, איך זה התחיל ומה בדיוק קרה, זה עוד לא ברור עד הסוף, יש תיאוריות, יש אנשים שחושבים על הדברים, ומאז עבר כל מיני שלבים. האור הראשון שאנחנו רואים מהיקום, זה כשהיקום נעשה שקוף. היקום לא תמיד היה שקוף. וזה קל מאוד להמחיש, כשאתה עולה במטוס ואתה טס בתוך ענן, בהתחלה יש תמיד עננים, אז לא רואים כלום, רואים שיש אור, משהו אבום כזה, אבל לא רואים כלום, אין פרטים, כי בתוך הענן האור לא חופשי לנו, הוא לא שקוף. ככה היה היקום שלנו בהתחלה, כמובן היה הרבה יותר חם והרבה יותר, עם לחץ יותר גדול וצפיפות גדולה, אבל אחרי כמעט 400 אלף שנים, 400 אלף שנים.
בכלום.
מהתחלת היקום, בהחלט. הוא נעשה שקוף. וזה אנחנו מודדים. זה נקרא קרינת הרקע הקוסמית. אנחנו מסתכלים, רואים, מודדים כבר עשרות שנים את הקרינה הזאת שהגיעה מקצה היקום, כשהיקום היה מאוד מאוד קטן, וזה עובר אלינו, ואנחנו רואים את זה. והקרינה הזאת אומרת לנו שהיקום, למשל, היה מאוד אחיד, אחיד בצורה מפחידה. אין בו גלקסיות, אין בו כלום, הוא ממש משהו מאוד 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 יוניפורמי, וזאת העדות הראשונה שלנו.
אבל כשאתה לוקח אותנו לאותה נקודת זמן, בסדר? 13.8 פחות 400 אלף.
שנים. כן.
אז בשיטה, באיזה שיטה אתה מודד את זה? כי אתה יודע, אתה יכול להסתכל בטלסקופ, אבל אתה רואה שחור, או אתה רואה נגיד צבירי כוכבים, איך מודדים את הדבר הזה הלכה למעשה?
אז זה מה שהתחלתי להגיד לגבי התפשטות היקום, אנחנו משתמשים בזה כמדד למרחק. היקום מתפשט, מה שמתפשט ביקום זה לא חלקיקים שמתרחקים אחד מהשני, זה לא התמונה, התמונה הזאת לא נכונה.
אבל אתה צריך לראות איזה משהו כדי, כן. כדי להבין את המשמעות של ההתרחקות הזאת.
כן, אז אני מנסה להסביר, תן לי שנייה זה, אוקיי. וזה יתברר. מה שכן מתפשט זה הגיאומטריה של היקום. היקום כאילו שאתה על בלון שמנפח, והנקודות האלה, אתה שם נקודות ומנפח אותן. הנקודות האלה על גבי הבלון לא נעות ליחסית לבלון, הן יושבות שם. מי שמתפשט זה הבלון עצמו. ככה זה היקום שלנו. זה הגיאומטריה. מה זה אומר? זה אומר שכל דבר נעשה יותר ארוך. עכשיו, אם יש לך קרינה שבאה מכוכב, בדרך כלל יש לה אופיינים מסוימים, או מגלקסיה, יש לה מאפיינים מסוימים.
גלים.
גלים, כן. ויש לה אורכי גלים מסוימים מאוד. אנחנו יודעים, למשל, מימן יש לו, כשהוא מקרין, יש לו קרינה בסדר, באורך גל מאוד מסוים. אבל בגלל, אם הגל הזה יצא, כשהיקום חצי מהגודל שלו היום, אתה תראה שהאורך הגל של הדבר הזה נמתח פי שניים, כן? ואם אתה מסתכל עמוק יותר, זה נמתח יותר ויותר. זה נקרא רדשיפט, זה הסחה לאדום. הגלים שמגיעים אלינו מהגלקסיות האלה ומהעצמים האלה, נעשים יותר ויותר ויותר ארוכים. ככל שהם ארוכים יותר, זה אומר שהם באים מ...
רגע, אתה בעצם מפעיל איזשהו מתקן שיורה איזושהי קרן...
לא, הקרן באה מהגלקסיות עצמה.
כלומר, אתה בודק בקצה הקרן, איפה שהיא פוגשת את כדור הארץ, או את אותו מתקן קליטה,
כן.
מה התדר שלה?
כן, אנחנו עושים ספקטרום, מה שנראה, זה ספקטרום אנליסיס. אנחנו מפצלים את האור למרכיבים שלו, ואתה רואה שיש לו ספקטרום. יש לו...
ואז אתה אמור לדעת לכאורה איך זה מתחיל גם.
נכון, אבל יש לכל אטום ביקום, בטבע, יש טביעת אצבע ספקטרלית. יש בו קווים שאתה רואה קו כאן וקו ברוחק, איפה קו ספקטרלי אחר שמרוחק מרחק מסוים ממנו וקו אחר וקו אחר. אז כשאתה מסתכל ביקום אתה רואה אותם קווים, למימן יש ארבעה מפורסמים באור הנראה. אז כשאתה מסתכל על הקווים האלה ביקום הקדום, אתה רואה שהם אותם קווים אבל מוסכים בו. לאדום, הם במקום אחר בספקטרום, אבל הם באותם מרחקים אחד מהשני. וככה אתה מבין. זה טביעת אצבע שהיא לא טועה. היא פשוט מאפיינת כל אטום וכל מולקולה. ביקום יש לה את טביעת האצבע הזאת. ואם אתה יודע את טביעת האצבע ואתה רואה אותה ביקום, אתה יודע על מה אתה מסתכל. כמובן היא לא תהיה במקום הרגיל שלה, היא תהיה במקום אחר בגלל המתיחה הזאת של אורך הגל. ככה אנחנו מסתכלים, כשמסתכלים בגלקסיות ודברים אחרים.
ואתה מסתכל על אלמנטים בגלקסיה שלנו, או ביקום הרחב
לא, לא,
כולו?
לא, אז ביקום כולו, כשאתה מסתכל ביקום מחוץ לגלקסיה שלנו, אתה מה שאתה רואה בעיקר זה גלקסיות אחרות. כאילו שהיקום מורכב מיחידות, והיחידות האלה שאנחנו יכולים לראות הן הגלקסיות, בגלקסיות האלה שיהיו כוכבים. כוכבים אתה לא תמצא לבד, זה קשה מאוד למצוא לבד. בדרך כלל הם חיים ביחד, הם אוהבים לחיות ביחד בתוך גלקסיות, וזה מה שאנחנו רואים. זה חלק מה שאנחנו רואים לפחות. עכשיו, מאלה, מהמדידות האלה, והמדידת הקרינת הרקע הזאת שדיברתי עליה לפני, קרינת הרקע הקוסמית, אנחנו יכולים לבנות מודל למה המרכיבים של היקום. עכשיו, הגלקסיות האלה הם חומר רגיל, כמונו, אבל יש בהם עוד דברים אחרים. בגלקסיות, למשל, גם הגלקסיה שלנו, גם גלקסיות אחרות ביקום, יש עוד מרכיב שנקרא חומר אפל, שזה סוג של חומר שהוא שונה מאוד, שונה טוטלית מהחומר שמרכיב אותנו. וההפתעה שהוא יותר דומיננטי ביקום, הוא פי חמש מהחומר הרגיל שלנו. החומר האפל, אתה לא תראה אותו על סקלת קטנות, אתה תראה אותו בסקלת רק של גלקסיות, בגלל שהאופי שלו שונה. ולאחרונה אנחנו, לפני 20 שנה כמעט, מצאנו שיש עוד מרכיב ביקום לאנרגיה שלו, שקוראים לה האנרגיה האפילה, והיא גורמת ליקום לעשות משהו קצת מוזר, הוא מתפשט בתאוצה. אנחנו ציפינו לפני זה שהיקום יתפשט, אבל יתפשט בתאוצה, כי גרביטציה מושכת, הוא עשוי מחומר, כמה שהוא יתפשט, יתפשט, אבל בסוף גרביטציה תמיד תאית אותו, הוא יכול להתפשט עד אינסוף, אבל הוא צריך לעשות את זה בתאוצה.
כמה הוא גדול? מה הגודל של היקום?
אז אנחנו מודדים את זה לפי הגיל שלו. היקום הנראה הוא משהו כמו 13.8 שנות אור, מרחקים ב...
מיליארד שנות אור.
מיליארד, סליחה, אני מתנצל. מיליארד, אני שכחתי את האפסים האלה. זה יותר מדי אפסים בתחום שלי, אבל זה כן, 13.8 מיליארד שנים. זאת אומרת, לאור לוקח כל כך הרבה זמן לעבור אותו. האמת היא שיותר מזה, זה לא, כי עד עכשיו הוא 13.8 נגיד, עד שהאור יעבור מהצד הזה לצד השני, הוא יתפשט כבר. אז המרחקים האלה...
זה בערך אותה מהירות שהוא יתפשט עד שנצליח לחשב את המספר הזה עם כמה אפסים יש לו.
נכון, זה כמו אכיליס והטרטל
והצבים.
כן, כן.
אמרת שיש איזשהו... כלומר, שהחשיבה הייתה על איזשהו סוג של התפשטות, ואז יש הבנה שהוא מתפשט כמו בצורת דלטה. זאת אומרת שהוא בעצם... שבעצם כשניוטון ניסח את התאוצה שוות תנועה, הוא בעצם מסתכל על זה, או שמשהו חיבר אותו לשם.
טוב, זה התחיל, כמעט כל דבר התחיל מניוטון בזה, אבל והעיקר זה מה שחשוב בקונטקסט הזה של ניוטון, זה לא רק חוקי התנועה שלו, אלא גם תורת הגרביטציה שלו, חוק הגרביטציה, אנחנו לא יודעים שהוא לא נכון.
אבל זה לא נכון, זהו, זה לא עובד ביקום.
זה לא עובד ביקום. עכשיו, אני אנסה להסביר את ההבדל, וזה הסבר הבדל מאוד חשוב בהיסטוריה של חשיבה האנושית שהתברר. כשניוטון חשב על מרחב וזמן, הוא חשב במובנים מוחלטים. זה כמעט כמו שאנחנו אנשים רגילים חושבים על מרחב וזמן. איך אנחנו חושבים על מרחב וזמן? בשבילנו זמן הוא... התחיל מאינסוף וימשיך עד אינסוף, ויש לו אותו קצב, אותו תדירות, הוא פשוט לא משתנה, והוא לא שואל על אף אחד, והוא לא קשור למרחב, ל-X, Y ו-Z. גם ניוטון חשב על המרחב בצורה אבסולוטית, הוא אמר, המרחב הוא הולך ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף, וכן הלאה וכן הלאה.
הוא חשב יקומית.
והוא פיצל את שניהם. עכשיו, לניוטון הייתה בעיה. לא הייתה לו תורה קוסמולוגית טובה. והוא הבין את זה. לכן אתה לא תשמע על קוסמולוגיה ניוטונית בצורה ככה מאוד מפותחת.
אבל הוא מסתכל על אותו דבר. הוא אומר בעצם ש... מה שאתם אומרים, שהיקום מתפשט בדיוק באותה צורה שהוא הדגים.
לא. ניוטון לא הדגים שהיקום מתפשט.
לא, הוא לא דיבר על היקום, הוא דיבר על תנועה, כשאתה מודד תנועה.
כן, אבל תנועה זה... אבל זה תנועה מקומית, מה שהוא דיבר עליה. הוא לא הבין שיש קשר בין זמן, מרחב... וחומר ואנרגיה. זה פשוט לא היה חלק וזה יוצר המון פרדוקסים. היקום של ניוטון, אם רוצים לקחת אותו ברצינות, יוצר המון פרדוקסים, והוא הבין חלק מהם. במכתבים שלו הוא אמר, אני לא מבין את זה, אני רק יכול להגיד לכם איך היקום עובד, אני לא יכול להסביר לכם איך הוא עובד. היינו צריכים לחכות עד איינשטיין, עד שהוא שינה איך אנחנו מבינים גרביטציה, ואנחנו עכשיו מבינים גרביטציה בצורה גיאומטרית, שזה חלק, הדברים האלה קשורים ביחד, זמן ומרחב קשורים, זה מה שהוא עשה בתורת היחסות הפרטית שלו, אמר שהם קשורים והם מאוד, מאוד, אי אפשר להבין אחד מבלי השני, אבל גם כשהוא עשה את תורת היחסות הכללית, הוא אמר ששניהם קשורים לגיאומטריה, שזה מה שתורת הגרביטציה שלו. זה דברים קצת מסובכים להבין, אבל זה בהיסטורית. וזאת נקודת המוצא של הבנת היקום שאנחנו מבינים אותו עכשיו.
אז הנה בדיוק הגענו לנקודת הסיום של השיחה. פרופסור סלים זרובי, שמע, אפשר עוד לשבת שעות ולנתח את העניין הזה, אבל לצערי הזמן שלנו קצת יותר קצר. אז תודה לך ושי, תודה רבה גם לך.
תודה.
אלו אם כן דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@galatz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים, עורכים. ועכשיו, כמו תמיד, מה נשמע בפרק הבא? מה אנחנו יודעים על הפורמניפורים שהם יסודות החיים?
יצור חי, הוא בונה שלד שכל הזמן גדל במהלך החיים שלו, וגם התא עצמו גדל, יש לו מעין זרועות שהם חלק מהציטופלזמה שלו, שעושים חילופי חומרים עם הסביבה, והוא אפילו יכול להתלבש על דברים יותר קטנים ולעכל אותם. הוא סוג של טורף.
אבק הכוכבים יכול בהחלט להיות מבריק, ויש סיבה טובה לכך.
שני כוכבים שמתמזגים אחד עם השני, הניוטרונים שהם מגיעים לצפיפות גבוהה מאוד וטמפרטורה גבוהה מאוד, ואז יכול להיווצר תהליך כזה של R-Process בצורה מאוד משמעותית. כל מיני אלמנטים נוצרים בצורה הזאת, אחד המפורסמים ביניהם זה זהב.
ואל תביטו למעלה, Don't Look Up, גרסת המציאות.
רוב הפיצוצים האלה קורים במרחקים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות מיליארדי שנות אור מאיתנו, ואז הקרינה שמגיעה אלינו משם היא לא חזקה מספיק שתגרום לנו נזקים, אז לא צריך לדאוג.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר, נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה, כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים, עורך ומגיש רמי שני.